הרב בני לאו.
בפרקים הקודמים היינו בחלוקת 24 משמרות הכהונה, אחר כך הלוויים, המשוררים, המנגנים, השוערים, ראינו את כל החלוקה הזאת, ועכשיו אנחנו מגיעים אל עוד חלוקה, צבא המילואים שדוד בונה, אבל כשמסתכלים טוב על הפרק שלנו, אפשר לשער שהפרק שלנו קודם לפרקים הקודמים. אנחנו בחטיבה אחת של פרקים, מכף ג' עד כף ז', אבל כאן הפרק שלנו, ובני ישראל, למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות, ושוטריהם המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות, הבאה ויוצאת חודש בחודש לכל חודשי השנה. אנחנו מדברים פה עכשיו על סוג של מבנה של צבא מילואים לכל שבטי ישראל, כל אחד ממונה על חודש, תכף נדבר על מה עושים בחודש הזה, אבל החלוקה היא חלוקה של 24 לכל מחלקה, ולכל אחד יש ממונה, רק לפי שמות הממונים אנחנו מהר יודעים שמדובר פה משהו מאוד מאוד קדמוני מראשית ימיו של דוד, כי תסתכלו בבקשה ברביעי שבמחלקות, הרביעי עשאל אחי יואב. מה זה עשאל אחי יואב? הרי הוא נהרג על ידי אבנר בנר, כמסופר בשמואל ב' פרק ב'. זאת אומרת, עוד כשדוד היה באמצע המאבקים של בית שאול ובית דוד, עוד בימי כנראה דוד טרום ירושלים, אז כבר נהרג עשאל. ופה מסופר לנו שדוד בנה את המחלקות, ועשאל הוא אחד הגיבורים. אז אפשרות אחת כמובן לבוא ולומר, שיש פה איזה מסורת של בעל דברי הימים, שאיננה תואמת את המסורת של ספר שמואל, ופתאום התגלה לנו שזוכרים את עשאל אחרת, זוכרים את עשאל בתור ראש מחלקה של 24,000. 24,000 זה אומר מפקד על הרבה מאוד לוחמים של צבא המילואים. אפשרות השנייה, אם אני מסתכל במיוחס לרשי, לדברי הימים, הוא אומר בראשית הפרק שלנו, כל זה היה מתחילת מלכותו ואילך, שאחר כך נאמר מספר הלוויים, מספר שהולך וגדל. זאת אומרת, כבר כאן המיוחס לרשי מבקש לומר לנו, שאנחנו מחזיקים פה איזה קובץ קדמוני של החלוקה, של דוד מתכנן את המבנה המדיני שלו, ועל זה צריך לומר שיש לנו פה חלוקה מאוד מעניינת. מצד אחד, יש לנו פה 24,000 כפול 12, זה לא אומר שזה כל המפקד העם, נכון? הרי מפקד העם הוא הרבה הרבה מעבר למספר ה-24 כפול אלף, שמביא יחד עם המפקדים, מביא אותנו למספר 300,000. זה כנראה צבא מילואים, אנשים שמסוגלים לשרת. אומר לנו אותו מיוחס לרשי רעיון מאוד מאוד מעניין. מי זה האנשים האלה? אף על פי שהיו ישראל, אני מקריא מתוכו, אף על פי שהיו ישראל יותר מי"ב פעמים כ"ד אלפים, זאת אומרת, היו המניין של בני ישראל הרבה יותר מאשר המניין של 12 כפול 24,000, דוד לא בחר אלא אנשי חיל ועשירי עם, אשר יוכל לעזוב עסקיהם ולעסוק בעסקי המלך. אבל עניי העם הצריכים לפרנס עצמם, לא לקח דוד. והפרשנות הזאת פתאום מאירה לנו איזושהי אלומה של מחשבה על מה מדובר כאן. תנסו לחשוב על ניהול המדינה, לא משנה כרגע באיזה שלב של מלכות דוד הרשימה הזאת היא אפקטיבית. אבל התפיסה, הקונסטרוקציה, המבנה הזה, שאנחנו לוקחים 12 מחלקות כפול 24,000 ואומרים להם, אתם אחראים על מה? אתם אחראים על השלמת עסקי המלך, אתם בעצם עובדי מדינה לצורך מה שהמלך צריך, וכל אחד אחראי על חודש בשנה. חודש בשנה זה לא מלחמות, כי מלחמה יש לנו את הצבא הסדיר של דוד, ויש לנו גם את הצו 8, נכון? דוד מזעיק את כל העם כשצריך, אז זה יש לנו באופן שוטף. אבל כאן יש משהו אחר. כאן יש לנו את הניהול של המדינה. מדינה צריכה הרבה כוח אדם. היא צריכה כוח אדם לפעמים לתעבורה, היא צריכה כוח אדם לעניינים של ניקיון, היא צריכה כוח אדם לפרויקטים של בנייה, היא צריכה הרבה כוח אדם. כשנגיע לימי שלמה, אנחנו נראה איך שלמה מנהל את כוח האדם שלו, אבל פה המבנה הוא חודש בשנה, חודש בשנה, יש לנו 24,000 אנשים שנותנים חודש בשנה כמו מילואים לצורכי המלך. אומר לנו המפרש המיוחס לרשי, שזה לא כל העם, אלא רק מי שמסוגל מבחינה כלכלית. זאת אומרת, אפשר להשבית אותו למשך חודש, ולא תנזק פרנסתו. אבל מי שצמוד לאדמתו, מי שבזעת אפו אוכל לחם, מי שלא מצליח להרים את הראש מעל המים, הוא משוחרר. זאת אומרת, הגיוס הזה של המילואים לצבאו של דוד הוא גיוס דיפרנציאלי. הוא גיוס לאנשים בעלי יכולות, ולא לאנשים שאינם בעלי יכולות. תחשבו על הצבא המודרני, שאנחנו אומרים בדיוק ההפך. אנשים בעלי הון, אנשים בעלי יכולות, משחררים את עצמם בכוח כספם, ומי שמתגייס לצבא שכירים שאין להם פרנסה, אין להם יכולת להניע את עצמם, אז הם מתגייסים לצבא, והצבא של המתנדבים בנוי על בסיס הצרכים הכלכליים. כאן אנחנו עומדים בדיוק במצב ההפוך. אנחנו עומדים על פי הפירוש הזה באיזשהו גיוס של אנשים בעלי היכולות, כשאנשים החלשים יותר, אלה שנזקקים יותר לשגרת יומם, הם אלה שישארו צמודים לאדמתם. אני חושב שאם אני צריך לדמות את זה במשהו לצבא הישראלי, הדבר שהכי מזכיר לי זה מה שהצבא נותן בצורה כל כך יפה לאנשים שיש להם צורך להיות בביתם, מה שנקרא חופשה חקלאית. אני זוכר את זה היטב היטב, אדם שבא מתוך משפחה, או קשת יום, או איזה אינטנסיביות של עבודה, שבלעדיה אי אפשר להרים את הראש. הצבא מכיר בזה, ואומר לחייל, עכשיו אתה הולך הביתה, אתה הולך להרים את הראש לטובת המשפחה שלך. ולפעמים, אני זוכר את זה בעצמי, לפעמים מחלקה שלמה מתגייסת, אלא חלקה של אותה משפחה מעוטת יכולת, ואומרים, אנחנו כולנו עכשיו הבנים של אותה משפחה, וככה משאירים אדם להחזיק את אדמתו, מחזיקים משפחה שלא טיפול חלילה, ואלה שכן מסוגלים להשתחרר, הם אלה שיוצאים לצבא המילואים, והם אלה שהופכים להיות שדרת העם, שמתגייס מעבר לשגרת יומו, לטובת כלל ישראל.